עושה חלום חלמתי ופותר אין אותו. ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. היען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. הדבר פרעה אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היאור, והנה מן היאור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפה תואר, ותראינה באחו. ויוסף שומע את כל החלומות מפרעה. עונה לו יוסף, ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוקים עושה יגיד לפרעה. שבע פרות הטובות שבע שנים הנה, ושבע השיבולים הטובות שבע שנים הנה, חלום אחד הוא. וכך ממשיך יוסף לומר את כל הפתרון, ובהמשך נאמר, אחרי שהוא פותר את החלומות ונותן גם את העצה לצבור בר תחת יד פרעה לשנים הרעות, נאמר בפסוק למדזיין, והיטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, כדי לעשות קו. ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך, תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. נדמה לי שהפסוקים האלה יש בהם דבר שאין לזה דוגמה בכל התורה כולה. אדם שהיה בבית סוהר לפני שעה, שעה אחרי זה הוא מצליח לשנות את כל תפיסת החיים של האומה המצרית, לא רק של פרעה אלא גם של כל החרטומים והקוסמים והמחשפים, כולם ביחד אומרים, והיטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו. זה דבר מדהים, אין לזה דוגמה בכל התנ"ך כולו. תוך שעה קצרה האומה המצרית, שבכל רחוב, על כל מכונית, על כל קיר יש את הסטיקר, אני יאורי, לי יאורי ואני עשיתים, שפרעה אומר על עצמו, לי יאורי, היאור הוא שלי ואני עשיתי אותו. זאת אומרת, אני האלוהים, אין גדול ממני. והנה פתאום פרעה בכבודו ובעצמו אומר, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. בפעם הבאה שהוא יגיד את זה, זה יהיה בעוד 210 שנים, קצת יותר, הרבה יותר. ערב היציאה ממצרים, שם במכות, פתאום יזכירו ויגידו אצבע אלוקים. אבל עד אותו זמן, יעברו מאות שנים, בלי שאף אחד מזכיר שם שמיים. איך יוסף, בזמן כל כך קצר, מצליח לשנות את כל התפיסה המצרית, ביחס לזה שיש כוח עליון מעל כל הכוחות שלהם, שפרעה בעצמו מכיר בו ואומר, אשר רוח אלוקים בו. איך יוסף מצליח לעשות דבר כזה? ומעניין, יוסף, אחרי שהוא עושה את זה עם פרעה, הוא ממשיך הלאה לעשות את זה עם כל העם המצרי. כאשר הוא נהיה משנה למלך, ואוספים את כל האוכל לשנות הרעב, מגיע שנת הרעב הראשונה, רעב מאוד קשה, בקטע השני, ויתום הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען, ויבואו כל מצרים אל יוסף, כל מצרים אל יוסף לאמור, אבל לנו לחם ולמה נמות נגדך, כי יפס כסף, תן לנו לחם, נגמר הכל. ויאמר יוסף, עבור מקניכם ואתנה לכם במקניכם, כי יפס כסף. ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצון ובמקנה הבקר ובחמורים, וינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה ההיא. זאת אומרת, איך הם משלמים על אוכל בשנה הראשונה? על ידי כל המקנה שיש להם, בקר וצון, סוסים, חמורים, הכל עובר לפרו. ותיתום השנה היא, ויבוא אליו בשנה השנית, ויאמרו לו, לא נכחד מאדוני, כי אם תם הכסף, ומקנה הבהמה אל אדוני, לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גביעתנו ואדמתנו. אין כבר כלום בבית, אין בעלי חיים, הדבר היחיד שיש לנו זה אנחנו והשדות. למה נמות לעיניך? גם אנחנו, גם אדמתנו, כדי לעשות קו, הם אומרים לו, קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, עוד קו, נמשיך אותו, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרו. גם אנחנו וגם אדמתנו נהיה עבדים לפרו. ותן זרע ונחיה ולא נמות, והאדמה לא תשאר. זה הם אומרים לו. אז מה הוא עושה מיד? היי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרו. כי מכרו מצרים מסדר כחזק עליהם הרב, ותהיה הארץ לפרו. אז מה הוא קונה? את האדמות. עכשיו מה הוא עושה עם כל העם? ואת העם העביר אותו להרים מקצה גבול מצרים ועד קצהו. פשוט עושה להם טרנספר מעיר לעיר. רק אדמת הכהנים לא קנה, כי חוק לכהנים את פרו ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרו, על כן לא מכרו את אדמתה. ויאמר יוסף אל העם, כדי לעשות קו, אין קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרו. בעברית נכונה, איך הפסוק היה צריך להיות כתוב? אין קניתי אתכם ואת אדמתכם היום לפרו. לא, אין קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרו. זאת אומרת, אומר להם יוסף, תבינו, את האדמה קניתי לפרו לעולם, זה יותר לא שלכם, ואתכם קניתי רק היום, כי מחר תהיו בני חורים. אין דבר כזה לקנות אדם לעולם, כולנו עבדים. עבד לא קונה עבד, יש בעל הבית על כולנו. זאת אומרת, יוסף מנצל את המצב הכלכלי הקשה ומלמד את כל האומה המצרית את האמונה, אנחנו למעשה כולנו עבדים של בעל הבית גדול שמעלינו. לכן הוא אומר להם, פרו תקשיבו, כך הוא אומר להם, אין קניתי אתכם היום, לא מחר, כי מחר כל אחד חוזר הביתה, אבל ואת אדמתכם לפרו, ולכן היי לכם זרע וזרעתם את האדמה. זאת אומרת, יוסף יש לו פה אישהו תוכנית בלתי רגילה, מתגלה פה אישהו מנהיגות מיוחדת במינה בזמן קצר, שמשנה את תפיסת העולם של פרעו, של היועצים החרטומים וכל עבדיו הקרובים אליו וכל העם המצרי. יש בעל הבית, יש הקדוש ברוך הוא. איך יוסף מצליח לעשות את זה בזמן כל כך קצר? הוא רק יצא מבית האסורים, הוא עומד חצי שעה, שעה לפני פרו, ניתן לו עוד חצי שעה, שעה וחצי, איך הוא מצליח להפוך את הכל? זו שאלה ראשונה. שאלה נוספת, אותו יוסף בתחילת הדרך במצרים, הוא מגיע לבית פוטיפר. מה קורה שם בקטע השלישי? היי אחר הדברים האלה, ותישא אש אשת אדונה ותניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, ואי מהן? ואומר אל אשת אדונה, ואין אדוני לא ידע איתי עמה בבית, כל אשר יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה כי עם אותך באשר את אשתו, ואיך אעשה הרע הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. זאת אומרת, יוסף מסביר לה, זה לא בא בחשבון. חזל מסבירים ואומרים, מה הוא אמר לה בדיוק? הקטע הרביעי, אמר לה, נתיירא אני מאבי שבארץ כנען, ראובן אחי אל ששכב עם בלהה, נתנה בכורתו וניתנה לי, אשמע לך ואדחה מן בכורתי. אז חזל אומרים שהוא אומר לה, הוא לא רוצה לקבל את אותו עונש של הפסד הבכורה כמו שקיבל ראובן. מה היה עם ראובן? אז התורה, הגמרא מלמדת אותנו בקטע החמישי, אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יוחנן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, שנאמר, והיו בני יעקב 12, מלמד שכולם שקולים כאחת. שואלת הגמרא, למה אני מקיים וישכב את בלעה פילגש אביו? מלמד שבלבל מצאו של אביו, פשוט החליף את המיטות אחרי שרחל נפטרה, הוא מחליט לעשות סדר חדש בבית, באוהל של יעקב, הוא מעלה עליו הכתוב כאילו שכב אמא. זאת אומרת, חז"ל אומרים, המעשה שראובן משנה את המיטות, מבלבל את יצורי אביו, הוא כל כך חמור שהוא כאילו היה עם בלעה פילגש אביו. אז אם כך, ונאמנים עלינו דברי חז"ל הקדושים, אז אם כך, איך בכלל חז"ל באים להשוות בין יוסף לבין ראובן? אצל יוסף זה ממש היה ניסיון. אצל יוסף ממש אשת פוטיפר רצתה אותו. הוא עמד בפני ניסיון גדול, והוא עמד בזה. אצל ראובן זה בכלל לא היה ניסיון. ראובן רק החליט שהוא עושה סדר חדש עכשיו בבית אחרי שרחל נפטרה. כי הוא רוצה את כבודה של אמו לאה, והוא רוצה שאמו לאה תהיה עם יעקב יותר. אז איך בכלל חז"ל, וזוהי שאלתנו השנייה, איך בכלל חז"ל באים להשוות את הניסיון של יוסף מול אשת פוטיפר עם הניסיון של ראובן שמבלבל יצורי אביו? הרי זה בכלל לא באותו רמה, זה לא סוג, אותו סוג של ניסיון. אז איך חז"ל בכלל רוצים להשוות אחד עם השני? והרי לדברי אלוקים חיים שחז"ל מלמדים אותנו. אז מה הכוונה בזה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה השלישית והאחרונה. תחילת הפרשה פותחת, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם חלום. ויהי מקץ שנתיים ימים. איזה שנתיים? שנתיים נוספות שבהם יוסף היה צריך לשלם בבית סוהר. למה? אז חז"ל מגלים לנו, כי הוא פונה לשר המשקין ואומר לו, אתה מחר יוצא, תעשה לי טובה, אל תשכח אותי, אני פה עזרתי לך, פתרתי לך את החלומות, אתה תסביר להם בחוץ שאני פה בטעות, הייתה פה עלילה, ואתה הרי יודע זאת הייתה עלילה, אל תשכח. אז הבקשה הזאת, הפנייה הזאת של יוסף לשר המשקין, עלתה לו ביוקר, והוא היה צריך לשלם עליה עוד שנתיים בבית הסוהר. שאלתנו השלישית היא, למעשה, מצד אחד, אנחנו יודעים שכל יהודי צריך להשתדל, שום דבר לא יורד מן השמיים, במדבר ירד מן מן השמיים. אחרי שנכנסנו לארץ, אין יותר מן מן השמיים. יהודי צריך להשתדל, להתאמץ, מצד שני גם יש ביטחון, אמונה, אז מהו בדיוק הגבול הדק בין השתדלות ואמונה וביטחון? עד מתי אדם צריך להשתדל? עד כמה? ואיפה באיזשהו שלב הוא צריך להגיד עד כאן? מכאן אני כבר בוטח, אני כבר מאמין. הרי זה למעשה התביעה כלפי יוסף, שמצד אחד הוא השתדל, ולמה לא? למה לא להגיד למישהו, תשמע, תעשה טובה, תזכיר אותי בחוץ? בעצם מה רע בזה? מצד שני, אם הוא מקבל עונש, זאת אומרת, הייתה פה בעיה. אז הייתה כאן בעיה בין אמונה והשתדלות. כן? בין ביטחון והשתדלות. אז עד איפה מגיעה ההשתדלות, מאיפה מתחיל הביטחון? זוהי שאלתנו השלישית. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים בסייעת הדשמי הגדולה לעסוק, ונראה באמת דברים נפלאים שהתורה, חז"ל, מגלים לנו תוך כדי הפסוקים, בין הנראים בפסוקים, ואורות החנוכה יאירו לנו את הפרשה בצורה בלתי רגילה. אז נלך לאט לאט ונראה פה באמת דבר פלאי פלאים, וכמובן שיורד עד אלינו מבחינת מעשה אבות סימן בבנים. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, איך יוסף מצליח בזמן כל כך קצר לשנות את החשיבה של פרעה עבדיו ולהוציא מפיהם את האמרה, הנמצא איש כזה אשר רוח אלוקים בו? אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. וכולם מסכימים לזה? איך הוא מצליח לעשות את זה? דבר נוסף, מה הדמיון בין ניסיונו של יוסף מול אשת פוטיפר למעשיו של ראובן? במעשי ראובן בכלל אין ניסיון, כך נראים הדברים. הוא רק מחליט לשנות את המיטות אחרי שרחל נפטרה. אז איך משווים חז"ל את שניהם, אומרים שניהם עמדו באותו ניסיון? ושאלה שלישית ואחרונה, יוסף שפונה לשר המשקים שיזכיר אותו לפני פרעה, בעצם פותח לנו שאלה מאוד יסודית, מהו הגבול בין ביטחון והשתדלות? עד היכן יהודי צריך להשתדל, ומי היכן הוא צריך לבטוח ולשים בהשם מבטחו? אז כדי לברר את הסוגיה הזאת, אנחנו נתחיל אותה מראשיתה, ונלך לאט לאט. התורה מספרת לנו שכל המשפחה חוזרת הביתה בקטע השישי, ישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה, רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביו. כותב לנו על זה רש"י בקטע השביעי, והוא נער, כדי לעשות קו, שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בסערו, מתקן בסערו. כך כותב לנו רש"י, ממשיך הלאה ואומר למשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה. אותו דבר אנחנו מוצאים בהמשך, אשר התורה מתארת לנו את יוסף במצרים, והתורה אומרת לנו עליו שיוסף יפה תואר ויפה מראה, נאמר עליו הקטע השמיני ברש"י, גם זה מדברי חז"ל, ויוסף, ויהי יוסף יפה תואר, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושותה עוד קו, ומסלסל בסערו. זאת אומרת, הסערות תופסות מקום בחיי יוסף. שחז"ל אומרים לנו פעמיים על יוסף, מתקן בסערו, מסלסל בסערו, וצריך לזכור, פה לא מדובר בילדים קטנים, פה מדובר בשבטי קה, בבסיס של כל הקיום שלנו. אז חז"ל באים לומר לנו שהסערות תפסו מקום בחיי יוסף. למה בדיוק הם מתכוונים? אז הנה את הסוד הזה מגלים בסוף חייו של יעקב, בקטע התשיעי, שעה שהוא מברך את יוסף, הוא אומר לו, בן פורת יוסף, בן פורת עליין, בנות צעדה על אישור וכולי, ובהמשך באותה ברכה, מאל אביך ויעזריך ואל שדאי וברכיך, ברכות שמיים מעל, ברכות עומר וצטחת, ברכות שדאי ורחם, ברכות אביך גברו על ברכות אוריי, עד תאוות גבעות עולם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר, כדי לעשות קו אחיו. אומר לנו את זה רבי לוי בקטע העשירי, רבי לוי אומר, נזיר ממש היה. זאת אומרת, יוסף יש לו שיער ארוך, זה לא כי הוא מגדל סתם שיער, הוא היה נזיר. נזיר, כפי שחז"ל מלמדים אותנו, מעלתו הרוחנית שווה למעלתו הרוחנית של הכהן. לנזיר אסור לשתות יין, לכהן בעבודתו במקדש גם כן אסור לשתות יין. לנזיר אסור להתאמה למתים, לכהן אסור להתאמה למתים. חז"ל אומרים, שמשון בדורו כאלעזר, כאהרון בדורו. שמשון הנזיר מגדיל למי? לאלעזר. זאת אומרת, הנזיר והכהן יש להם אותה מעלה רוחנית. מהי המעלה הרוחנית של שניהם? כי אין לו חלק ונחלה בישראל, השם הוא נחלתו. זאת אומרת, תפקידו של הכהן, הדגל שהכהן והנזיר מחזיקים ביד, זה למעשה להזכיר לכל העם דרך הדוגמה האישית שלהם, אבל הבית האמיתי פה זה לא אני, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא. אין לו חלק ונחלה בישראל, השם הוא נחלתו. והאמת היא שהכהנים לכתחילה היו כאלה, מי הם היו למעשה צריכים להיות הכהנים לכתחילה במקדש? מי היו צריכים להיות אלה שיעבדו ויחזיקו את הדגל הזה? הבכורים. אנחנו אומרים בפרשת וידוי מעשרות, ביארתי הקודש מן הבית וגם נתתים ללוי. שואל הספורנו, אם ביארתי, איך נתתי? אם ביארתי, שרפתי, אין לי, איך נתתי ללוי? אומר הספורנו פשוט, היה לי בבית כהן פרטי, הבן הבכור. הוא היה הכהן הפרטי. נתתי לו את כל המעשרות. אחרי חטא העגל, העבודה עברה מהבכורות למי? לכהנים. זאת אומרת, הבכור למעשה הוא זה שצריך להראות אין לו חלק ונחלה. אין לו. הוא המורה דרך למשפחה. יש בעל הבית. הכל אצלו. דרכו הכל והכל שייך אליו. לכן, נלך צעד קדימה. אנחנו מוצאים דבר מאוד מעניין בתנך. כאשר עוברת הנהגה מדור לדור, אחד הסימנים שהמשפחה יודעת שההנהגה עברה לאדם מסוים, כאשר יש כמה שרוצים את ההנהגה, יש כמה שרוצים להנהיג את הדור הבא, מה הסימן שקיבל את זה ראובן ולא שמעון, הראשון ולא השני, או אחד ולא אחר? אחד הסימנים זה שהוא מקבל את הפילגשים של אביו. אנחנו מוצאים את זה בתנך מספר פעמים. פעם אחת, כאשר אבשלום רוצה למלוך אחרי דוד, הוא לא יודע איך עושים את זה. אבל דבר אחד הוא יודע, שיש יהודי שקוראים לו אחיתופל. אחיתופל הזה בקטע ה-12 פסוק כ"ג נאמר עליו, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן כל עצת אחיתופל. גם לדוד, גם לאבשלום. בעברית פשוטה, אחיתופל יש לו סייעתא דשמיא, הוא כמו אורים ותומים. כל עצה שהוא נותן, קולעת למטרה. אדם עם סייעתא דשמיא מיוחדת. בא אליו אבשלום ואומר לו, אני רוצה ממך עצה. איך אני ממשיך את המלכות אחרי אבא דוד? אומר לו אחיתופל בתחילת הקטע ה-12, ויאמר אבשלום אל אחיתופל, אבו לכם עצה, מה נעשה? ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פילגשי אביך, אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי נבשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. זאת אומרת, קח את הפילגשים. אז העם יבין שאתה ממשיך אחרי אבא. קיבלת אותם מאבא. עוד דוגמה, בקטע ה-13, אחרי שבת שבע עם נתן הנביא נכנסים לדוד לסדר ששלמה יהיה המלך, ושלמה מתחיל את המלכות, נאמר שאח של שלמה, אדוניהו, אומר לאמא בת שבע, ויאמר, הנה לשלמה המלך, כי לא יושיב את פנייך, וייתן לי את אבישג השונמית לאישה. בסדר, שיהיה המלך. רק אני רוצה שהוא ייתן לי את אבישג. מי זאת הייתה אבישג? זאת הפילגש של דוד. ותאמר בת שבע, טוב, אנוכי ידבר עליך אל המלך. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדוניהו. ויקם המלך לקראתה וישתחו לה, וישב על כיסו. וישם כיסא לאם המלך, ותישב לימינו. ויאמר, שאלה אחת קטנה אנוכי שואלת מי איתך, אל תשב את פניי. ויאמר לה המלך, שאלי אימי, כי לא אשיב את פנייך. ותאמר, יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך לאישה. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, למה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? שאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני, ולא הוא לאביתר הכהן, הוא ליואב בן צרויה. תשאלי יותר פשוט, את לא מבינה מה עומד מאחורי השאלה הזאת. זאת אומרת שהעברה של הפילגשים הם בעצם סימן שהוא הממשיך. אותו דבר, כאשר יעקב מגיע לרגע אחד בקטע ה-11 למגדל עדר, וישא ישראל ויית אוהלו מעלה למגדל עדר. איפה זה? ליד גוש עציון. המרחק משם לחברון אולי מהלך יום. ואי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל. הם קרובים לחברון, ראובן יודע שבחברון הוא עתיד לקבל את המלכות ואת הכהונה, את המלכות ואת סליחה ואת הבכורה, את שניהם הוא עתיד לקבל בחברון. הוא הממשיך של אבא, שנמצאים כבר כל כך קרוב. הוא אומר, זה כבר כל כך קרוב, אז אני כבר עכשיו יכול להתחיל להראות שזה שלי. איך אני אראה שזה שלי? אני אתחיל להזיז את המיטות. אני אקבע מי יהיה עם יעקב, ואז הוא מזיז את המיטה של בלהה. זאת אומרת, הוא עושה פה צעד פזיז. איך יעקב מתייחס לפעולה הזאת של ראובן לפני מותו שהוא מברך אותו? ראובן פחז כמיים. הייתה כאן בזיזות. הקדמת את המאוחר. התערבת בסדר היום של הקדוש ברוך הוא. אם הבכורה והמלכות מחכה לך בחברון, אסור לך להקדים אותה רגע לפני הזמן. אסור לך להראות בעלות כאילו אתה מנהל פה את העניינים. אתה חייב תמיד לזכור, יש בעל הבית, הוא היחיד שקובע את סדר הזמנים, את סדר היום. גם אם אתה יודע שזה מגיע לך, גם אם אתה יודע שזה יהיה לך, חכה, יגיע הזמן תקבל, לא רגע קודם. הקדמת, הפסדת את המלכות, הפסדת את הבכורה. המלכות עוברת ליהודה, הבכורה עוברת ליוסף, כמו שנאמר בדברי הימים. מפורש, שהמלכות עוברת ליהודה, והבכורה עוברת ליוסף. עכשיו בא יוסף, אשת פוטיפר אומרת לו, אני רואה שממני וממך עתיד לצאת אדם שיקראו לו יהושע בן נון. אני רואה שממני וממך יצאו גדולים, והבית הזה יצאו גדולים. נו, אז אנחנו הרי צריכים להיות אחד עם השני. אומר לה יוסף, יכול להיות שאת צודקת, אבל לא עכשיו. אני לא יכול לעשות את הרעה הגדולה הזאת לאלוהים? לא יכול לעשות את זה לבעלך? גם אם זה נכון, אני לא פזיז. אני למדתי מאח שלי ראובן. הוא איבד את הבכורה, למה? כי מה הוא עשה? הוא לקח לפני שמגיע לו. הוא התערב בסדר היום של הקדוש ברוך הוא. הוא החליט לקבוע מתי יהיה כל דבר. אני לא מוכן לחזור על אותה שגיאה. אם זה יהיה, מתי שזה יהיה זה צריך להיות, הקדוש ברוך הוא כבר יגלה לי מתי זה יהיה. כבר שנינו נדע מתי זה יהיה. מה קרה בסופו של דבר? היא צדקה ולא צדקה. כי זה לא ממנה, אלא ממי? מאוסנת, בת פוטיפרה. היא ראתה שמהבית הזה היא צודקת, מהבית הזה יצאו גדולים, אבל לא היא ויוסף, אלא ביתה אוסנת, ו... שהייתה בבית הזה, בין אם היא הייתה ביתו, או בין אם היא הייתה מישהי אחרת שכבר פעם עסקנו מזאת הייתה בדיוק אוסנת. בכל אופן, זה יוצא לי הבית הזה, אומר יוסף, אני לא מתערב במהלכים, בצעדים של הקדוש ברוך הוא. מתי שזה יגיע, זה יגיע. זה הדמיון, כי יוסף וראובן עומדים באותו ניסיון. מה הניסיון של שניהם? לחכות. להראות, הקדוש ברוך הוא, אתה תקבע את סדר הזמנים, לא אני. אתה תחליט מתי כל דבר יהיה, למרות שאני יודע שכך זה יהיה. למרות שיוסף עמד בניסיון. טענה אחת הייתה עליו, וזה רש"י כותב לנו, בקטע השמיני, שהיה אוכל ושותה, מסלסל בשערו, אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל, ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדוב מיד. אביך מתאבל, שכחת שאבא בארץ כנען כל הזמן דואג עליך, ואתה מרגיש כאילו עולם כמנהגו נוהג. אתה לא מתחבר איתו בצער, תתחיל עוד מעט להצטער. ואז מגיע הסיפור עם אשת פוטיפר, ומשם ישר לבית סוהר. שם בבית סוהר, יוסף מצליח, אבל טעות אחת הייתה לו. כשהוא פונה לשר המשקים ואומר לו, תעשה לי טובה, אל תשכח אותי, תזכיר אותי, אין עם זה בעיה. זה טבעי, למה לא? הוא יוצא החוצה והוא אומר לו, תשמע, אתה יודע בדיוק מה קורה איתי, תגיד להם. החטא שבגללו יוסף קיבל עוד שנתיים שחזל מלמדים אותנו, זה שהוא ציפה, נו, אם אמרתי לו, בטח הוא יבוא אליי עוד יום, בטח בשבוע הבא אני כבר אשמע מה קורה, בטח בחודש הבא כבר יגידו לי שאני משוחרר, בטח בעוד שבועיים, בטח בעוד שלושה. זאת אומרת, אחרי שהוא פנה ועשה את ההשתדלות, הוא כאילו חיכה שהתשובה וההצלה והיציאה מבית הסוהר תהיה בגלל מי? בגלל שר המשקים. זאת הייתה הטעות. אתה יכול לבקש ממנו. אחרי שביקשת, אל תחכה. לא, היום אל תעמוד ליד החלון, ליד של בית סוהר, נו, אם האוטו מגיע לשחרר אותך. אל תחכה ליד זה. כי לא שר המשקים ולא אף אחד אחר יקבע מתי שתצא. מי שיקבע מתי שתצא זה רק אחד. וזה הקדוש ברוך הוא. מיד שהוא יוצא. כי ברגע שהוא יוצא, ברגע שהוא יוצא, והוא עומד לפני פרו, מה הוא אומר לו? נחזור לרגע אחד לקטע הראשון. מה הוא אומר לו בפסוק כ"ה לפרו? ויאמר יוסף אל פרו, סליחה, תחילת הקטע, ויאמר פרו אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרו לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרו. דבר ראשון, המילה הראשונה שיוסף אומר, בלעדיי. תבין אדון פרו, אני לא חלק, זה לא אני פותר, יש פה בעל הבית, אלוהים יענה את שלום פרו. אני יכול לנסות להסביר לך את המצב, אבל את סדר הזמנים, איך יהיה בדיוק, אלוקים יענה את שלום פרו. זה לא אני. עכשיו בואו תראו, מה קורה כאן, תוך כדי החלום. קורה פה דבר פלאי, פלאי פלאים. ראשית, בשעה שפרו חולם, הוא חולם שהוא עומד על היור. הוא מספר ליוסף שהוא עומד על שפת היור. ודאי, הוא יכול לחלום שהוא עומד על האלוהים של מצרים. הוא לא יכול לספר שהוא עומד על האלוהים. זה הוא לא יכול להגיד. הוא לא יכול להגיד את זה. למרות שהוא אלוהים, ומחזיקים הוא כאלוהים, הוא לא יכול לומר את זה. יש כל מיני שינויים. אחד השינויים שיש בחלום, הזכרנו את זה לפני שנים, הוא חולם על שבע פרות בריאות, שמנות טובות, ושבע פרות דקות. כשהוא מספר את זה לפרו, ליוסף, הוא אומר לו, נעבור לרגע אחד, לקטע 24, הוא אומר לו, וידבר פרו אל יוסף בחלומי, הנני עומד על שפת היור, והנה מן היור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר. יפות תואר הוא לא אמר בחלום הראשון, הוא לא ראה יפות תואר, הוא אומר יפות תואר. ותראה נבח, והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהם, דלות ורעות תואר מאוד ורקות בשר, לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע, ותוכן לה הפרות כדי לעשות עיגול הרקות. אומר יוסף, רגע, אתה חולם על פרות יפות תואר ועל פרות רכות. אומר יוסף לעצמו, סליחה, אמא שלי רחל, ורחל הייתה יפת תואר. כמה שנים אבא עבד באמא? שבע. והדודה לאה ועיני לאה רכות. כמה שנים אבא עבד בדודה? שבע. והפרות הרכות בולות את יפות התואר. זאת אומרת, בני לאה רצו להרוג אותי. אז הוא עכשיו דבר ראשון מבין שהוא פותר פה לא רק את החלומות של פרעו, הוא פותר פה גם את החלומות של מי? של עצמו. זה דבר ראשון. וזה מיד מביא אותו לתת עיצה. כי עוד מעט המשפחה תגיע למצרים. אבל זה יודע רק מי? יוסף. את זה פרו לא מרגיש בכלל. עכשיו בואו תראו מה קורה עם פרו. מה שקורה פה עם פרו זה דבר פשוט פילי פלאים. בקטע 23. ראי ביקט שנתיים ימים, ופרו חולם והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראה נבח. והנה שבע פרות אחרות עולות אחרי מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמוד מהאצל הפרות על שפת היאור. כן? ותוכל לה הפרות רעות המראה, ודקות הבשר את שבע פרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרו, ויקץ פרו, כן? וישן, ויחלום שנית, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד, בריאות וטובות. והנה שבע שיבולים דקות וזדופות קדים צומחות אחריהן. ותבלן השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, ויקץ פרו והנה חלום. ואם בבוקר ותיפעם רוחו וישלח ויקרא אל כל חרטומי מצרים ואל כל חכמיה, ויספר פרו להם את חלומו, והם פותר אותם לפרו. אז מה הוא חולם? אז ככה. אז אני לא מבין. למה כל החרטומים לא הצליחו לפתור את החלום? למה זה לא מצחן בעיני פרו? הם לא היו טיפשים. הם היו החכמים הכי גדולים בעולם. למה הם לא הצליחו? זה א', ב', מה קורה? בסוף פסוק ז', אחרי שהוא חולם על השיבולים, כדי לעשות שם קו, ויקץ פרו והנה, כדי לעשות שם קו, מה? והנה חלום. כותב על זה רש"י בקטע 25, והנה חלום, הנה נשלם חלום שלם לפניו, והוא צרח לפותרים. מה רש"י רוצה להגיד כאן? מה, אנחנו לא יודעים זה חלום שלם? הנה, הוא עבר את החלום, נגמר החלום, הוא קם, גמרנו. זה פילאי, פילאי, פילאי פלאים. כמה חלומות פותר חולם פרו? שניים. חלום אחד על פרות, חלום אחד על מה? השיבולים. כך היינו רגילים לשמוע אצל הגננת. אבל פרו לא חולם שני חלומות. פרו חולם חלום אחד. עכשיו בואו תראו מה קורה בחלום. הוא חולם בקטע 23, אחרי שהוא חולם על הפרות, מה נאמר בסוג ד', ותוכלנה הפרות הרעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקדל לעשות קו, ויקץ פרו וישן, והיה חלום שני, והנה שבע שיבולים עולות וכו' וכו', סוף פסוק ז', ותבלן השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות והמלאות, כדי לעשות עוד קו, ויקץ פרו והנה חלום. מה כתוב בפעם הראשונה? ויקץ פרו. רק עכשיו כתוב והנה חלום. זאת אומרת, הוא חולם על שבע פרות, הוא חולם בחלום שהוא מתעורר, והוא ממשיך לחלום שהוא נרדם, והוא חולם על שבע שיבולים. אם הוא היה מתעורר אחרי החלום של הפרות, הוא כבר לא היה הולך לישון, כי זה היה מטריד אותו, ותיפעם רוחו. אז הוא בחלום חולם שהוא מתעורר ונרדם וחולם עוד חלום. וכשהוא גומר לחלום את החלום השני על השיבולים, אז והנה חלום, אומר רש"י, נשלם חלום שלם. עכשיו נשלם החלום, עכשיו יש לו בעיה. הוא בא לחרטומים והוא מספר להם את זה, פסוק ח' בקטע 23, ויהי בבוקר ותיפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרו להם את חלומו, והם פותר אותם לפרו. זאת אומרת, הוא אומר להם, אני חלמתי חלום, זה היה חלום, וזה לא מסתדר להם. הם מבינים שזה מה? והם פותר אותם. הם מציעים כל מיני פתרונות עם שניים. אז מיד הוא לא יכול לקבל את זה. בא יוסף ואומר לו, בקטע 24, או נחזור רגע לקטע הראשון, בא יוסף ואומר לו, פסוק כ"ה, ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא. דבר ראשון, תדע לך, זה חלום אחד. את אשר האלוקים עושה, יגיד לפרעה. ולא רק זה, פסוק כ"ח, הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה, אשר האלוקים עושה, עוד קו, הראה את פרעה. פסוק למד ב', ואל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. אתה שומע פרעה, את אשר האלוהים עושה, יגיד, הראה וממהר לעשות. זה חלום אחד. ואני אסביר לך, פרעה. מה שפה קורה, זה דבר מאוד פשוט. דבר מאוד פשוט. אתה חולם על 7 שנות סבא. ואחריהם יהיו 7 שנות רעב. אני באמת לא יודע אם יהיו באמת 7 שנות סבא, ואני גם לא יודע אם יהיו 7 שנות רעב. זה החלום מראה. אבל הקדוש ברוך הוא הבעל הבית, הוא יכול לשנות את סדר היום. הוא יכול לקצר את שנות הרעב, הוא יכול גם לקצר את שנות הסובה. האמת היא שהקדוש ברוך הוא הרי קיצר את שנות הרעב. כמה הם היו רק? 2. השנתיים הראשונות. אחר כך מי מגיע למצרים? יעקב. וברגע שיעקב מגיע, נפסק הרעב. זה מה שבלבל את החרטומים. החרטומים והמחשפים ומגלי העתידות, הם יכולים להגיד לנו מה קורה בעתיד. הם רואים בעתיד אדון פרעה 7 שנות צבא. בום, 2 שנות רעב. אם 2 שנות רעב, אז למה חלמת על 7 פרעות דקות? כי מי שנותן פתרון איך שהוא מרגיש, מי שנותן פתרון על ידי כוחות של טומאה, חרטומים, מחשבים, מגלי עתידות, סיאנסים, כל הכוחות הטומאה שיש, יכולים אולי להגיד איך הם רואים את המחר. אבל דבר אחד הם לא מבינים, שהמחר יכול ברגע להשתנות. כי מי שקובע את המחר, זה לא החרטום, ולא המחשף, ולא הקוסם. מי קובע את המחר? הקדוש ברוך הוא. אז יוסף אומר לפרעה, אתה מבין? אני רואה 7 שנות רעב. כי לא אני רואה. את האלוקים, את אשר האלוקים עושה, יגיד לפרעה. את אשר האלוקים עושה, הראה את פרעה. הוא מראה לך 7, אבל לא בטוח שיהיה 7. אולי יהיה פחות. כשאומר את זה יוסף, גם החרטומים פתאום מבינים איפה הטעות שלהם. גם הם מבינים שהם יכולים לראות אולי את העתיד, איך שהם רואים, אבל הם לא מבינים שהעתיד יכול להשתנות. לכן, והיטב הדבר בעיני פרעה, ובעיני כל עבדיו, בפילי פלאים. הם מבינים שיש פה יד השם. וזה יוסף מצליח לעשות. כי המילה הראשונה שלו, בלי להתבלבל, כשהוא עומד מול כל הפורום של פרעה, הקבינט, היועצים, החרטומים, בלעדי, אלוהים יענה את שלום פרעה. אני לא חלק בכל הסיפור. יש כאן בעל הבית, אתה תרצה או לא תרצה, אתה תכיר בו. תבחר, תחליט מתי לעשות את זה, במוקדם או במאוחר. פרעה והחרטומים פשוט בשוק. מיד הוא אומר, הרי ייתם איש אשר רוח אלוקים בו? כבר הוא אומר שם השם. ואז הוא ממנה אותו להיות יועץ. ויוסף מבין למה הוא צריך להיות יועץ, ולמה הוא צריך לתת גם את ההצעה, כי הוא גם פתר את החלומות של עצמו. כי היפות תואר והערכות אלה האימהות, רחל ולאה. והמשפחה עוד מעט מגיעה. אז צריכים להתכונן, אולי נוכל לעזור להם להגיע לפה. כדי שגם החלומות שם ייפתרו. והכל מתחבר ביחד. אבל זה יכול לעשות רק מי שיש לו רוח אלוקים. והרוח האלוקים היא כזאת. אני למדתי בבית סוהר, בעוד 2 הנוספות. לבקש, אני יכול. להשתדל, אני יכול. אבל אחרי שעשיתי, הקדוש ברוך הוא, אתה תחליט אם אני אקבל או לא, ואם תחליט שכן, אתה תקבע מתי, איפה וכמה. אף אחד אחר. כשהאדם מבין את זה, אז הוא מוצא את הגבול הנכון בין ביטחון להשתדלות. להשתדל כן, אבל אחרי ההשתדלות הכל בידיכם. זה לא כי הוא סידר לי את זה, זה לא כי הוא ארגן לי, זה לא כי הוא דאג לי, זה אתה הקדוש ברוך הוא ארגנת, סידרת ודאגת. ואת היסוד הזה מבקש יוסף ללמד את הבנים, את האחים, שהוא מתוודא אליהם בקטע 14, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. פסוק אחרי זה, וישלחני עוד קם ואלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפלטה גדולה, ואתה לא אתם, מה כתוב? שלחתם, כדי לעשות כאן פסוק ח', שלחתם אותי הנה. בעברית נכונה היה צריך להיות כתוב, ואתה לא אתם מחרתם אותי, לא מחרתם, לא מחר, לא, אתם לא מחרתם ופרו לא קנה. יש בעל הבית שהוביל את המהלך הזה, יש הקדוש ברוך הוא, הוא שלח אותי. אתם תקראו לזה איך שאתם רוצים, מחירה, זה, מה שאתם רוצים. הקדוש ברוך הוא קרא לזה שליחות. הוא הביא אותי לפה לתכנן איך בונים פה עם, דווקא בגלות ומפה נצא. ולכן כשהם הולכים הביתה לאבא בקטע ה-15, מה הוא, בקטע ה-14, מה הוא אומר להם? ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. אל יחר בעיניכם, מה זה חרון בעיניים? אדם כועס, אז יש לו חרון, הוא כועס מאוד, זה חרון אף. מה זה חרון בעיניים? תסתכלו טוב על מה שקורה פה, אל תלחצו, אל תתבלבלו. יש פה בעל הבית, תראו את כל התמונה, תבינו את ההקשר, תלמדו מפה. הקדוש ברוך הוא מחליט את סדר הזמנים, אף אחד לא יכול להתערב לו. מה חשבתם? שאם תזרקו אותי אז יוסף לא יהיה בחיים? מה חשבתם? שאם תזרקו אותי יוסף לא יהיה חלק מהמשפחה? יש תוכנית אלוקית, התוכנית הזאת היא עובדת, אף אחד לא יפגע בה, אף אחד לא ישנה אותה. מה שכן אנחנו יכולים לעשות במעשים טובים, היא יכולה להיות קודם, חס וחלילה היא יכולה להיות מאוחר יותר. זה הכל, זה הכל. סדר היום יכול להשתנות מרגע לרגע, מרגע לרגע. זכו אחישנה, לא זכו בעיתה, כל יכול לזוז. זה יוסף מלמד אותם. ולכן גם כשהם חוזרים אחרי הלוויה של יעקב בקטע ה-15 ומפחדים, והירו אחרי יוסף כי מת אביהם, ואמרו לו הסתמנו יוסף והשב ישיב לנו על כל הרע אשר גמלנו איתו, ויצר אל יוסף לאמור אביך ציווה לפני מותו לאמור, אף אחד לא ציווה. כה תאמרו לי יוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. ויבק יוסף בדברם אליו, מה אתם מספרים לי סיפורים? מה בציווה? אני עבד. והלכו גם אחר והיפלו לפניו ואמרו איננו לך לעבדים. אני אומר עליהם יוסף, אל תיראו כי התחת אלוהים אני. אני עבד, כל הכוח שלי שאני מרגיש עבד, זה הכוח שלי, אני לא בא לבית על אף אחד. זה המיוחד אצל יוסף. ולכן את הכוח הזה חזל אומרים מקבל יוסף בקטע ה-16, כאשר הוא לא שומע לאשת פוטיפר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא שמעת לה, חייך אני ממליכה על מצרים ויהיו הכל נשמעים לך. היומר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף, היומר ויוסף הוא השליט על הארץ, על ששלט ביצרו נעשה שליט בארץ, ואומר אתה תהיה על ביתי ולא יעשו בני פלטורים שלי, השמשים שלי, העבדים שלי, דבר חוץ מדעתך. אתה מבטל את עצמך אליי, כולם יבטלו את דעתך אליך. זה הכוח הגדול שלו, זה יוסף. ואת זה בדיוק מבקש אבא יעקב ללמד את בניו 5 דקות לפני פטירתו, שהוא רוצה לגלות את הקץ ורוח הקודש מסתלקת. בקטע ה-17, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. ביקש לגלות את הקץ בקטע ה-18, נסתלקה שכינה והתחיל אומר דברים אחרים. מה הם הדברים האחרים? הוא התחיל לברך אותם. מה זאת אומרת? רצית לגלות את הגאולה, מה אתה מברך אותם? התשובה היא, בתוך הברכה נמצא המפתח של הגאולה. מה הוא מברך את שבט דן? בקטע ה-19, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, והיא דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, הנושך יקבי סוס, והיפול יקבו אחור, לישועתך, קיביתי השם. מה נכנס פה לישועתך? פילי פלאים, אומרים חזל בקטע ה-20, לפי שהיה אבינו יעקב רואה אותו אל שמשון, סבור בו שהוא מלך המשיח, כיוון שראה אותו שמת, אמר אף זה מת, לישועתך קיביתי השם. פילי פלאים. יעקב חשב ששמשון יהיה משיח. אחרי שורה ששמשון נפטר, הוא אמר, ככה, לישועתך קיוויתי השם. פילי פלאים. המילה השם, שמופיע כאן, לישועתך קיוויתי השם. בפעם הקודמת שמופיעה בתורה, בקטע 21, בפרשת וישב, כשיוסף נמצא בבית האסורים, נאמר בפסוק כ"ג, אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר השם איתו, באשר הוא עושה השם מצליח. מכאן, פרשת וישב, עד כמעט סוף ויחי, לא מופיע בתורה שם השם. י' כ' ו' כ'. 2.5 פרשות. אצלנו זה כל כך רגיל, כל מילה, כל פסוק זה ויאמר השם. 2.5 פרשות בתורה. לא מופיע י' כ' ו' כ' שם השם. שם השם ירד לבית סוהר, כביכול. הוא בבית האסורים, הוא מכוסה, לא רואים אותו. איך הוא מתגלה? יש דרך אחת. לישועתך, קיוויתי השם. שמקווים רק לקדוש ברוך הוא, שמו מתגלה. מעניין, השורש של המילה קיווי, לקוות, זה קו. כל אחד יודע שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. יש רק שתי נקודות. האחת זה אתה הקדוש ברוך הוא. השנייה זה אני. אין שום נקודה אחרת. שום נקודה אחרת לא מצטרפת. ברגע שיש נקודה אחרת, החיבור ביני לבין הקדוש ברוך הוא זה כבר לא קו ישר. הכיווי לקדוש ברוך הוא, שאני משתדל לסלק כל נקודה אחרת בינך לביני. אני בקו ישר אליך. זה הכיווי. זה הדרך ששם השם יוצא מהגלות. יעקב לא מגלה את הקץ, אבל הוא מגלה את המפתח לגאולה. המפתח הוא לא להתערב בסדר היום של הקדוש ברוך הוא. לא לתכנן את הגאולה, לא להגיד זה משיח, מתי הגאולה תגיע, עוד מעט, אחר כך, קודם, עוד שנה, אנחנו לא יודעים מתי. זה יכול להיות עכשיו, יכול להיות אחר זמן. העבודה שלנו זה הכיווי לכוון את עצמנו קו ישר אליו. אלוקים יענה את שלום פרעה. התחת אלוקים אני. זה מה שיעקב מבקש מבניו. ולכן, איך אומרים חז"ל בקטע 27, אמר אבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, שואלים אותו כל מיני שאלות. נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, סקת בפירה וריביה, ומה עוד שואלים אותו? ציפית לישועה. מה זה ציפית לישועה? צופה! צופה זה אותו אדם שמסתכל מה קורה במחנה השני. הוא מסתכל עם משקפת, לקבל אינפורמציה, אבל הוא בעצמו לא עושה שום שימוש באינפורמציה. הוא רואה את הכוחות זזים, הוא רואה את הכוחות מתקדמים, זה לא אומר שתהיה מלחמה. הוא לא יודע, זה הגנרלים הגדולים יחליטו. הוא רק צריך לראות, לצפות לישוע. זה הציפייה. ככל שהציפייה גדולה יותר, כך היא תגיע מהר יותר. ככל שהכיווי גדול יותר, אז הקו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יהיה קטן יותר, וקרוב יותר, ונהיה קרובים לגאולה העתידה. זה מבקש יוסף, ללמד אותנו, דרך הלימוד שהוא מלמד את פרעה, את החרטומים ואת כל אשר במצרים. איך הוא מצליח בזמן כל כך קצר? פשוט שהוא פותח ואומר בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעה. הוא זוכה לכזאת סייעתא דשמיא, שבעצם הוא מסביר לפרעה, אני מבין מה שאף אחד לא מבין, שזה חלום אחד, והחרטומים מקבלים תשובה, איך לא מסתדר להם פתאום השבע השנים של רעב יוצא להם רק שנתיים, ובעצם כל אחד מקבל את התשובה שלו, החרטומים את שלהם, פרו את שלו, ואני את שלי על האחים שאומנת מגיעים. זה כאשר אדם שם בהשם מבטחו. זה ברוך הגבר אשר שם בהשם מבטחו. זה הלימוד הגדול שלומדים דרך הפרשה הזאת. יוסף הוא המורה דרך הגדול של הגלות. האבות הם שלושה, אברהם, יצחק ויעקב. יוסף מצטרף אליהם, כי בית יעקב אש, אבל זה לא מספיק, צריך גם בית יוסף לאהבה, ואז בית עשיו לקח. על האהבה הזו תלך ותגדל, עד כמה שהביטחון בסדר היום של הקדוש ברוך הוא תלוי רק בו. זה לא בידיים שלנו, בידיים שלנו תלוי רק דבר אחד, עד כמה מסירות נעשה ביום יום בעבודת השם, בתורה, במצוות. זה נותן את הכוח לראות באמת את האור של הגאולה העתידה. שנמצאים בימי החנוכה ורואים את אותו ביטחון של אותם האימהות הגדולות, אם זאת יהודית שעמדה מול הקיסר וחתכה את ראשו, אם זה חנה ושיבת בניה שראתה את מחר, אם זה כל האימהות הגדולות שידעו לראות את המחר, את העתיד, ומכוח זה לעמוד חזקים היום, וידעו לחבר ביחד גם את ההשתדלות וגם את הביטחון. זה הכוח הגדול שאנחנו לומדים כולנו ממי? מיוסף. זה יוסף, שכמה שהיה לבד, לא היה לבד כמוהו. איך אמרנו פעם, יוסף היה כל כך לבד, הוא היה יתום, לגמרי לבד. ויתום אומר האריז"ל, זה ראשי תיבות, יפה תואר ויפה מראה. כמה שהוא היה לבד, הוא ידע מה יפה מרחוק, מה רחוק מיפה, ומה יפה באמת. היופי האמיתי, את זה השאיר לנו יוסף. אם ניקח את היופי הזה, נכניס אותו ליום יום שלנו, אז נזכה באמת לאין גאלתי אתכם אחרית כרשת. חנוכה שמח.